פרק י"ז, מה יש להגיד? פרק י"ז, פרק טוב, פרק טוב. פרק י"ז. פרק ממש טוב. כל הפרקים של התנא טובים, אבל זה טוב במיוחד גם בגימטריה. ובזה יובן מה שכתוב, כי קרוב אליך דבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. כבר הזהרתי אותך מראש, שאדמור הזקן הולך לעשות לנו פה קצת, איך נגיד, לאכזב אותנו. מה אפשר לעשות? קצת הנמכת ציפיות. בדרך כלל הוא מפתיע אותנו, מרומם אותנו, דורש מאיתנו דברים נעלים. אבל פה, בפרק הזה, הוא הולך לפתור קושייה בדרך של, איך אומרים בעברית? בעברית, תירגעו. זה לא מה שחשבתם. תירגעו. אז מה הבעיה? הבעיה היא הבעיה שבעצם הוא כותב עליה בדף השער של התניא, שכל הספר הזה יש לו מטרה מאוד חשובה וברורה, להסביר לנו את הפסוק שאומר, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. מה הבעיה? תכף נראה מה הבעיה. אבל לפני שנראה מה הבעיה, ברור לנו שהפסוק הזה הוא פסוק קצת מורכב. בפיך, בלבבך, לא כתוב כי קרוב אליך הדבר מאוד. כיוון שהפסוק מפרט, יש בפיך, יש בלבבך, יש לעשותו, זה מדבר על עניינים שונים. אומר הרבה, ובזה יובן מה שכתוב, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו, דלכאורה הוא בלבבך נגד החוש שלנו, והתורה היא נצחית. אז קודם פירוש המילות. לכאורה, משמע שזה באמת לא, לא בעיה, רק לכאורה. איפה יש בעיה בפסוק? איפה קשה לנו להבין את הפסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד? בחלק הזה שנקרא בלבבך. משמע שבשני החלקים האחרים אין אפילו את הקושי לכאורה. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך, תדבר בדברי תורה. אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון את ליבו לשמיים, תדבר בדברי תורה. אז נכון שהחיוב שלנו, החיוב על העיסוק בתורה, הוא חיוב שמשתנה לפי מהותו ועניינו של האדם. אין לך אדם שפטור ממש מתורה. למרות שכבר דיברנו על מה בפרק ח' זה היה, נכון? על מישהו שהוא המארס, שהוא מדבר את דברים בטלים ביתר, מכיוון שהוא לא יכול לעסוק בתורה. הוא המארס. וגם אצלו, כידוע, יש מושג שנקרא שומע כעונה, שהוא יכול לבוא לשיעור אפילו אם הוא ינמנם שם קצת. הוא יכול לשמוע תורה שבכתב, שבה אין עניין של הבנה בכלל. אין חיוב. מעיקר הדין אין חיוב. אתה מקיים את המצווה של לעסוק בתורה כשאתה עוסק בתורה שבכתב, מעצם זה שאתה אומר או אפילו רק שומע את המילים. בתורה שבעל פה כבר יש עניין שנקרא הבנה, וגם שם אתה לא חייב ללכת לשיעור בקבלה מעשית, או בקבלה עיונית, או בשיעור בגמרא ברמה של ישיבה למצוינים, או בשיעור בחושן משפט, או בהלכות עדינות וסבוכות אחרות בחלקים אחרים. אתה יכול ללכת לשיעור בעין יעקב, אתה יכול ללכת לשיעור במשנה, אתה יכול ללכת לשיעור בקיצור שולחן ערוך. שיעור שמותאם לרמה שלך, ואם אתה לא חייב ללכת, אתה יכול גם לשמוע הקלטה של שיעור כזה. ואם זה מדבר אליך בשפה שלך, ברמה שלך, אז אפילו עם הארץ יכול במידה כזו או אחרת לעסוק בתורה. אבל יש, החיובים הם שונים. אדם שהוא טרוד מאוד בפרנסה, מחויב על פחות זמן בלימוד התורה. ומישהו שהוא תלמיד חכם שתורתו אומנותו, אפילו אם הוא לא ממש מתפרנס בהרחבה מזה, אבל זה עניינו, אז הוא קיבל על עצמו עול תורה, אז הוא מחויב בלימוד התורה בעצם כל רגע מהחיים שלו. אז יש דרגות שונות, גם נגזרות מיכולתו הכלכלית של האדם, גם נגזרות מיכולתו השכלית או הרגשית של האדם, עד כמה הוא יכול לעסוק בתורה. אז יש הבדל בין אחד לשני כמה הוא יכול לעסוק בתורה, ולכן גם יש הבדל כמה הוא מחויב לעסוק בתורה. אבל לעסוק בתורה כל אחד יכול. כל אחד יכול ללמוד תורה. ואם כל אחד יכול ללמוד תורה, הרי שהחלק הזה בפסוק שאומר בלבבך, הוא בהחלט זמין לכל אחד. מי יותר, מי פחות, זמין. מה לגבי החלק שנקרא לעשותו? דהיינו שהאדם יקבל על עצמו מה שנקרא עול מלכות שמיים במעשה. דהיינו שיקבל על עצמו ללמוד תורה. סליחה, לקיים מצוות. אז כל יהודי ירא שמיים בדרגה כזו או אחרת, שומר מצוות. והרי חז"ל העידו לנו אפילו על ריקנים שבך, שמלאים מצוות כרימון. ואם אלה הם הריקנים, אז מי שלא ריקנים, אז הוא לא סתם מלא, הוא מלא וגדוש, או ועוד כל מיני דרגות של הפלגה בעניין הזה. זה לא סתם שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, ירבה לנו תורה ומצוות, למה? הוא רוצה לזכות אותנו. אז בפיך ולעשותו אמרנו, זה אפשרי, קרוב אליך מאוד. מה אם בלבבך? כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו, שואל אדמור הזקן, דלכאורה, אנחנו בפרק י' ז', פרק טוב, דלכאורה ובלבבך נגד החוש שלנו. אנחנו לא כל כך מרגישים שבלב שלנו זה כל כך קרוב. מה זאת אומרת בלב? איזה מצוות מקיימים בלב? זה תפיסת עולם אחת, גישה אחת להבנת העניין. אנחנו ננסה להגיד אחר כך שיש מהלך אחר. אבל בשלב הראשון, אם אמרנו בפיך, זה מצוות שמקיימים בפה. תלמוד תורה, תפילה, תהילים. לעשותו זה המצוות שמקיימים בכלי המעשה, ידיים, רגליים וכיוצא באלה, שאנחנו מקיימים מצוות מעשיות כפשוטו. מה זה בלב? אז יש משפחה שלמה של מצוות שנקראות חובות הלבבות. יש ואהבת את השם אלוקיך, יש את השם אלוקיך תירא, יש ואהבת לרעך כמוך, יש לא תשנא את אחיך בלבביך, יש ואהבתם את הגר, יש לא תארצו ולא תראו, כן, כשיוצאים למלחמה, ויש עוד כמה וכמה מצוות שהן מצוות שנקראות חובות הלבבות, דיינו שהן קשורות ותלויות בלב. לכאורה נראה שלא זה המהלך שאדמור הזקן מדבר עליו. אדמור הזקן לכאורה לא מדבר כאן על המצוות שהן בגדר של חובות הלבבות, כי המהלך של אדמור הזקן זה שאם אנחנו מדברים על מצוות מעשיות, אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. אם הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו מצוות שתלויות בלב, הוא גם נתן לנו את היכולת לפעול על הלב שלנו ולהביא אותו למצב שירגיש את אותם העניינים. דיברנו על זה קצת בפרק הקודם, אנחנו הולכים לחזור לנושא הזה בפרק שלנו. לכאורה מה שמתכוון אדמור הזקן לומר שבלבבך, זה הולך לפי המהלך שהוא דיבר בסוף הפרק הקודם, אם אתם זוכרים. אם לא, אנחנו נחזור על זה גם כאן. אדמור הזקן, ראינו, מחדש פירוש נפלא בדברי חז"ל, מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. ראינו שהוא שאל בפרק הקודם, למה חז"ל שינו ואמרו מן לשון תמוהה כזו, מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, מה תמוה בלשון הזאת? מילא אם תגיד חשב לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, אז מעלה עליו הכתוב כאילו עשה, זה ברור. אבל כשאומרים מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, האם מדובר פה על המקרה הראשון שנאנס ולא עשה? אז לאיזה מעשה הוא מצרף את המחשבה הזאת? ואם כבר יש לו גם את המחשבה וגם את המעשה, אז מה עוד הוא צריך? שהקדוש ברוך הוא צריך פה להתערב בתמונה ולצרף מחשבה טובה למעשה. מה זה חסר? מסתבר שיש פה הבנה חדשה לגמרי על מהותו של הלב. הלב הוא החוליה החסרה בין המחשבות לבין המעשים. כי דיברנו על זה שאת כל המצוות אנחנו צריכים לקיים מתוך אהבת השם. אהבת השם היא הכוח המניע, מה שמייצר מוטיבציה, כוח מניע בנפש, כדי להניע את עצמי ולעשות מצווה. המקיימן באמת, כך אומר אדמור הזקן בתניא, המקיימן באמת הוא האוהב את שם השם וחפץ לדבקה בו באמת. לקיים מצוות באמת, לא כמי שכפר עושד, לא כמצוות אנשים מלומדה. לקיים מצוות באמת זה שבאמת אתה נמשך לקיום המצוות, הלב שלך מושך אותך, כי המצווה זה מלשון צוותא וחיבור. הלב שלך משתוקק ומתגעגע לדבק בקדוש ברוך הוא, והמצוות זה הפורקן שלו. כדי להגיע למצב הזה צריך שבלב שלנו תהיה אהבת השם שמשתוקקת לדבקות הזאת בקדוש ברוך הוא. על זה אומר אדמור הזקן, שלכאורה בלבבך לא כל כך מצוי. זה נגד החוש. אנחנו הרי רואים שהלב שלנו לאו דווקא שתמיד רוצה להיות דבוק בהשם. ויש בו דברים אחרים. לצערנו הרב. אז מה יהיה? וכי נגיד שהשתנו העיתים ויש ירידת הדורות, ולכן עכשיו הלב שלנו, מה אפשר לעשות? אנחנו מוגבלים, הלב שלנו לא יכול לעסוק בתורה ומצוות באהבה? לקיים מצוות באמת? אומר הרבי, התורה היא נצחית. אי אפשר להגיד דבר כזה. אי אפשר להגיד שהשתנו הזמנים ובגלל ירידת הדורות אנחנו פטורים מהעניין הזה של לעורר את האהבה שבלב. נו, אז איך אומר לנו הפסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. ואם ככה יוצא שמסבירים שבלבבך זו היא החוליה המקשרת שדיברנו עליה קודם בפסוק, בביטוי הזה של חז"ל, מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, משמע שבאמת יש מציאות כזאת שהלב לא מתעורר לבד, וצריך שהקדוש ברוך הוא יהיה צור לבבי, הוא יהיה זה שמחבר את המחשבה עם המעשה. זה לא רק מעלה עליו כאילו עשה, הוא באמת עשה, זה לא כאילו. הקדוש ברוך הוא המחבר את המחשבה של אותו אדם למעשה של אותו אדם, כיוון שאת הרגש של אותו אדם הוא לא מצליח לעורר לבד.
מה לא טוב מצווה שאתה מקיים אותה בלי אהבת השם? כשאתה נותן פקודה, זה רצון השם, אתה תעשה את הדבר. ואין לך קשר עם אהבת השם, לא אוהב את הקשר, לא מרגיש אהבת השם, בוא נגיד. למה צריך לצרף? מה זה מצווה?
קודם כל, זה בהחלט מצווה. כי המעשה הוא העיקר. אבל, והאבל הזה הוא מאוד מאוד עקרוני, מכיוון שההרגשה שהמצוות הן הדרך של הנפש להתחבר במצווה המצוות, מצווה מלשון צוותא וחיבור, זה חלק עקרוני בקיום שלי את המצווה. אני צריך לקיים את המצווה לא רק עם הידיים שלי. אם המצווה מחברת אותי עם הקדוש ברוך הוא, אז צריך להסביר שהפירוש לקיים את המצווה זה עם כל המציאות שלי. כל המציאות שלי זה אומר שגם הלב שלי מרגיש. כי אחרת אני עושה את זה רק בחיצוניות. ואם אני עושה את המצווה רק בחיצוניות, אז חסר חלק עקרוני בעניין.
אין לך לב במצווה, אתה עושה רצון השם, אתה בא לך עול מהות שמיים, כן, כן, את המצווה. בלי לב.
באופן עקרוני, באופן עקרוני אתה צודק. קודם כל זה נכון. אתה מסכים שזה סוג של טלאי. זה סוג של חיסרון בעבודה של האדם. אבל באמת, מה אתה אשם? כל אחד, אותו אחד ש, ש, שדיברנו עליו קודם, שקצרה יד שכלו ורוח בינתו, אז הוא לא אשם באמת בעניין, ככה אשם ברא אותו, הוא צריך לעשות את, את מה שביכולתו. ועל זה כותב אדמור הזקן, ובזה יובן. הפרק שלנו מתחיל, ובזה, במה בזה? בזה שיש מצב כזה שבו אדם באמת לבד לא יכול. והקדוש ברוך הוא מתפקד כעל, על תקן של לב של אותו אדם, אז אם ככה יובן שכל אחד יכול. זה בעצם המסקנה הסופית.
את החיסרון של האדם, הקדוש ברוך הוא
משלים את החיסרון, זה? כן, החיסרון של האדם, שהאדם הזה לא מסוגל לעורר בעצמו אהבה ויראה בהתגלות. הקדוש ברוך הוא, זה הפירוש, מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. או שהוא מצרף את זה בלי הרגש שבלב. שהוא נהיה הרגש שבלב. הקדוש ברוך הוא. זה הביטוי שחזל השתמשו בו. מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. הקדוש ברוך הוא הופך להיות מה שמחבר את המחשבה הטובה מצד אחד, את המעשה מצד שני, הוא תופר אותם ביחד. זה לא מעשה מנותק. זה לא מעשה שהוא מצוות אנשים מלומדה. צריך להיות מחשבה טובה בשביל זה. אדם כן צריך לעשות איזושהי פעולה. נכון, קצרה יד שכלו ורוח בינתו לעורר אהבה ויראה בהתגלות ליבו. נכון. אבל לעשות את אותה מחשבה טובה הוא מחויב. זה לא שאתה תגיד, טוב, אני רובוט, אני רק, אני אחשוב על מה שאני רוצה, ואני ארגיש מה שאני יכול, ואני אעשה מה שטוב, בקבלת עול מלכות שמיים, אני אעשה, המעשה הוא העיקר. אז אתה רואה שהקדוש ברוך הוא לא שמח מהגישה הזאת. הוא אומר, בפיו ובשפתיו כיבדוני ולבבו. אז אנחנו לא רוצים להיות ליבו רחק ממנו. אז אנחנו צריכים לעשות מה שאנחנו יכולים. טוב. אני רוצה קצת להתקדם, כי יש פה דבר מעניין שהוא שואל. אז הוא אומר, לכאורה בלב זה נגד החוש, והתורה היא נצחית. שמה? שאין קרוב מאוד הדבר להפך ליבו מתאהבות, מתאהבות עולם הזה, לאהבת השם באמת. אז הנה באמת הדבר הזה כן מגלה לנו, שבלבבך זה לא הפירוש רק אותן מצוות התלויות בלב, אלא עיקר העניין של הלב שהוא להרגיש אהבת השם בהתגלות ליבו כדי שזה יהיה הכוח המניע לקיום מצוות מעשיות. וכמו שכתוב בגמרא, כן, כשמשה רבנו פונה לעם ישראל ואומר להם, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממחקיעים ליראה את השם אלוקיך, שואלת על זה הגמרא, אתו יראה מילתא זוטרא תאי, וכי יראה זה דבר קטן? את התירוץ שהגמרא עונה, אנחנו נראה בפרק מ"ב בעזרת השם. ששם הוא שואל על התירוץ של הגמרא. תראה, אומר, הגמרא מתרצת, אין גבי משה מילתא זוטרא תאי. שואל אדמור הזה, כן, אם ככה, אז לגבי משה, לא, אבל כתוב, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך. אז מה זה מתרץ לי, אין גבי משה מילתא זוטרא תאי? לגבי משה זה דבר קטן? בסדר, זה נראה בפרק מ"ב בעזרת השם. אבל כאן הרבי נשאר רק עם אהבה מינה של השאלה שהיא מספיק חזקה. אתו יראה וכי יראה זה דבר קטן שמשה רבנו מבטא את זה בלשון מה השם אלוקיך שואל ממך כאילו זה דבר קטן? מה? זה דבר ענק. ואם יראה זה דבר גדול כל שכן אהבה. נו, עכשיו כל המשכילים צריכים לקפוץ. מה זאת אומרת, אם יראה זה, הרי יש יראה הילאה שהיא למעלה גם מאהבה בתענוגים. אז אם יהיה, מה? נכון? אז מה התירוץ? התירוץ הוא פשוט. שכשמדברים על אהבה ויראה, זה שתיים שאין ארבע, וזה מין סנדוויץ' כזה. שמלמטה ומלמעלה יש יראה, ובאמצע יש אהבה. למטה למטה יש יראת התאה או יראת העונש. מעליה יש אהבת עולם, מעליה יש אהבה בתענוגים, והשיא השיאים זה באמת עירה הילאה, עירה בושת. אז איך שלא תסתכלו על זה, אה?
שכר לא נוסח
ילמד. במידה מסוימת, יראה הזאת שמתייחסת למה שנקרא שכר ועונש, כן, זה בהחלט יראת התאה, זה יראת העונש, זה יראה נמוכה מאוד. אז מה השם אלוקיך שואל ממך, כי אם ליראה, זה באמת הולך על, על, על יראת התאה. ולכן כל שכן אהבה. כי כשמדובר על יראת התאה, באמת האדם מרוכז רק בזה, לא בזה שהוא הולך להיות נפרד מהשם. ואפילו לא חושב על השם בכלל. הוא חושב ממש רק על עצמו. באהבת עולם, נכון שהבסיס הוא מה שהאדם אוהב את עצמו, אבל התוצאה שהוא אוהב את השם. כי במקום שהוא יאהב את האוכל ואת הכסף ואת הבגדים ואת הכבוד ואת הבית ואת המכונית ואת כל ענייני העולם הזה שלכאורה מחיים אותו ומקיימים אותו, שהוא מתבונן שואהבת, מה שנקרא, ואהבת את השם כי הוא חייך. אז כשאתה תפנים את העובדה שהקדוש ברוך הוא החיים האמיתיים שלך, אז כמו שכל אדם בהול על ענייני ממונו, כן, אדם בהול על ממונו, חז"ל אומרים. מדוע? כי זה נקרא היקום אשר ברגליהם, ממונו של אדם מעמידו על רגליו. אז כשהוא יבין שמה שמקיים אותו באמת זה הקדוש ברוך הוא ולא ממונו, אז הוא יאהב את הקדוש ברוך הוא.
אני מתבונן שבעצם הקדוש ברוך הוא זה שנותן לו את הדברים האלה שהוא אוהב.
נכון, אז בעצם מה יש בתוך הכסף והאוכל והבגדים וכל יתר העניינים? כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם, וכל יתר העניינים זה הכל ביאורים ופירושים של אותו עניין שבעצם אין עוד מלבדו. אז זה ואהבת את השם כי הוא חייך, זה אהבת עולם. יותר מזה באה תורת החסידות ומסבירה, ישנה אהבת עולם שנובעת מההתבוננות שלנו בסדר השתלשלות. גם זה אהבת עולם. במדרגה עליונה הרבה יותר. כי מה הפירוש אהבת עולם? שאדם, כמו שכותב הרמב״ם, שהרמב״ם שואל שאלה עצומה, איך יכול להיות שהתורה מצווה אותנו ואהבת את השם אלוקיך? וכי הלב שלנו הוא ברשותנו? אצל צדיקים, תכף נראה, ליבם ברשותם. אבל תורה על הרוב תדבר, רוב בני האדם ליבם אינו ברשותם. אתה יכול להחליט מה תעשה עם היד שלך. אתה יכול להחליט מה תעשה עם הלב שלך? מה תרגיש? איך אפשר להחליט מה להרגיש? אפשר לצוות אותנו להרגיש? אומר הרמב״ם, אפשר לצוות, אבל אנחנו לא יכולים, זה לא נקרא. כי חז"ל לימדו אותנו כלל כזה שאין הקדוש ברוך הוא בא בתרוניה עם בריאותיו. אז מה שאנחנו לא יכולים, הוא לא מצווה אותנו לעשות. ואם הוא מצווה, סימן שאנחנו יכולים. איך עושים את זה? כותב הרמב״ם, שכשמצווים אותנו על מצוות שתלויות בלב, בין אם זה מצוות עשה, בין אם זה מצוות לא תעשה, הציווי המעשי הוא על התבוננות. בין אם זה התבוננות חיובית, כן, שכשמצווים אותנו על אהבת ישראל, צריך להתבונן במעלתו של יהודי. מצווים אותנו על אהבת השם, צריכים להתבונן בגדולת השם, ובאהבה שלו אלינו. ואז כמה הם הפנים לפנים, כן, לב האדם אל האדם. שמצווים אותנו על זה שהחייל אסור לו לפחד כשהוא יוצא לקרב, אז הוא צריך להשיח מדעתו, ואסור לו באיסור של תורה לחשוב על עוצמתו של האויב, על שפעת הקלגסים, כמו שכותב שם הרמב״ם, אלא ישים מבטחו בצור ישראל וגואלו, ויתקע רק את המחשבות של אמונה וביטחון בהשם. אז זה גם במצוות עשה וגם במצוות לא תעשה, אנחנו יכולים לשלוט על הרגש על ידי המחשבה. אז גם באהבת השם זה כך. שאלנו מה קורה כשקשה לנו עם זה, ויש לנו יצר הרע, והיכולות שלנו בהתבוננות הן מוגבלות, אז על זה הוא שואל. כמו שכתוב בגמרא, תוירא מילתא זוטרא תהי, וכל שכן אהבה. וגם אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, דצדיקים דווקא ליבם ברשותם. אז מה זאת אומרת? כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, איך זה קרוב מאוד בלב?
בלב לעשות, איך עושים בלב?
או, אז עכשיו הוא מתרץ, זה התירוץ כבר. לא, אנחנו עד עכשיו למדנו שזה שלושה עניינים, בפיך, בלבבך ולעשותו, והבלבבך הוא המחבר בין הבפיך לבין הלעשותו. ככה היה המהלך עד עכשיו. הרבי נשאר עם המהלך הזה, אבל הוא לוקח את הבלבבך והוא אומר, זה לא בלבבך מה שחשבתם. תרגיעו. זה לא בלבבך שחשבתם של התלהבות, של אהבה ויראה. זה בלבבך לעשותו. זה המינימום של אהבה שדרוש כדי להתניע, כדי לצאת קצת ולהתגבר על יסוד האפר שבנפש. זה נקרא בלבבך, לא בלבבך של אהבה ויראה. בלבבך של בלבבך לעשותו. המינימום של אותו כוח שאתה צריך כדי להניע את עצמך לכיוון של שמירת תורה ומצוות. נראה בפנים ונסיים. אלא דלעשותו, רצונו לומר, האהבה המביאה לידי עשיית המצוות בלבד, שהיא ראותא דליבה שבתעלומות לב, גם כי אינה בהתגלות ליבו כרשפי אש. אפילו שהיא לא בהתגלות בלב כרשפי אש, כמו שדיברנו בפרק הקודם, אבל האהבה הזאת שהיא בתעלומות הלב, אומר הרב, תראו, דבר מעניין, ודבר זה קרוב מאוד ונקה לכל אדם, אשר יש לו מוח בקודקודו, כי מוחו ברשותו ויכול להתבונן בו ככל אשר יחפוץ. וכשיתבונן בו בגדולת אין סוף, ברוך הוא, שכך באמת מתרץ הרמב״ם, כמו שדיברנו קודם, ממילא יוליד במוחו על כל פנים, אהבה להשם לדבקה בו בקיום מצוותיו ותורתו. וזה כל האדם, המייסו העיקר, כי היום לעשותם כתיב, שהיום הוא עולם המעשה דווקא. אז כיוון שהוא יעורר את זה במוח לפחות, כיוון שהמוח שולט על כל האיברים, זה יביא אותו לידי מעשה, הייתי טען שחסר הרגש שבלב, אמרנו בפרק הקודם, שהקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה טובה למעשה. כן.
שאומר כאן, מלא
יוליד במוחו
על כל פנים.
במוחו על כל פנים. בלב לא, אבל במוחו על כל פנים. וברגע שמוסכם אצל האדם במוח, הדרך ישרה וסלולה לקיים את זה גם במעשה בפועל. אפילו אם חסר אצלו הרגש, הקדוש ברוך הוא לוקח אחריות על החלק הזה בינתיים.
מה עם מירה? הוא כותב כאן אהבה.
אה?
מה עם מירה? הוא כותב כאן אהבה.
אז הוא ככה, הוא יסביר בהמשך. גם איך ירשנו את זה מאבותינו, ואיך כלול בזה גם תחילו, טוב, אבל זה עוד חזון למועד. שוין, יחי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המושיח לעולם ועד.